מסכת מגילה דף ג', נתחיל בסוף העמוד הקודם שתי שורות מלמטה. ואמר בירמיה ויתם הרביחיה ברבה, למעלה הבאנו אמרה אחת שאמר בירמיה ושיש אומרים את זה בשם רביחיה ברבה. הגמרא מביאה עכשיו אמראות נוספות שגם כן יש אומרים שאמר אותם רב ירמיה ויש אומרים שאמר אותם רביחיה ברבה. מה הוא אמר? מן צפח צופים אמרו. כידוע כל האותיות הם נכתבים באותה צורה חוץ מחמש אותיות, שיש הבדל אם נכתבים באמצע המילה נכתבים בצורה מסוימת, נכתבים בסוף המילה נכתבים בצורה אחרת, והם אותיות מם יש מם ומם סופית, נון ונון סופית, צדי וצדי סופית, פה באמצע המילה ופה בסוף וסופית, ויש לנו חף באמצע המילה וחף סופית. זה נקרא אותיות מן צפח. מי אמר את זה? צופים אמרו. הנביאים שהם צופים הם אלה שאמרו לעשות הבדל בין כאשר האותיות האלה נמצאות באמצע המילה או בסוף המילה. מקשה כך הגמרא ותסבירה, וכי ייתכן הדבר הזה שאמר רב ירמיה שהנביאים הצופים הם אלה שחידשו את ההלכה הזו, והכתיב אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. כלומר כתוב בתורה בסוף חומש ויקרא, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה לבני ישראל דרשו רבותינו, אלה המצוות. זהו, מה שמשה רבנו אמר בשם השם רק זה הם מצוות. מכאן ואילך עוד הדורות כולם אין שום נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אם כן, איך ייתכן שהנביאים מהלך הדורות חידשו הלכה כזאת? ועוד, האמר על חסדה מן וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. הרי אמר רב חסדה שהלוחות, הכתב שבלוחות הברית, הם היו מעבר לעבר. האות א' הייתה חקוקה בתוך האבנים מצד לצד. ממילא אות מ' סופית וכן אות סמך, האמצע שלהם בעצם יש מ' סופית, ויש שם באמצע איזה עיגול. כשאתה מסתכל כל מם שנמצאת אתה תראה שיש באמצע איזה עיגול מסוים, והיות שהמקום של הכתב זה בעצם חקוק, אז אותה אבן שנמצאת באמצע איך היא עומדת? הרי אם היא תיעלם לגמרי אז יראה כמו חלל כזה. צריך שיהיה צורה של מם סופית, דהיינו יש נקודה באמצע המם. איך זה היה עומד? איך זה לא היה נופל? זה היה בנס. ככה אמר בחזן. כי מה רואים מכאן? שגם האותיות הסופיות הללו הם היו כבר בזמן משה רבנו, כבר בלוחות הם היו. אז איך אתה אומר שהנביאים מהלך הדורות הם חידשו את ההלכה של לעשות שבסוף המילה תהיה צורת הכתיבה שלהם שונה? עונה גמראין, מהבהבו ולהבו יד היה באמצע התיבה והיה בסוף תיבה, והתוצופים ותקינו פתוחים באמצע התיבה וסתומין בסוף תיבה. סוף סוף אלה המצוות שאין הנביא עתיד לחדש דבר מעתה, אלא שכחום וחזרו ויסדום. הגמרא מתרצת שבאמת כבר בזמן משה רבן עליו שלום ניתנו לנו שתי סוגי אותיות, גם הנצפח שבאמצע המילה וגם שבסוף התיבה, ועכשיו מובן יפה איך זה מם וסמך שבלוחות בעשר יומדים, כי אכן גם האותיות הסופיות הם היו בתוך עשר דיברות בתוך הלוחות כבר מזמן משה רבן עליו השלום. אלא אם כן, מה חידשו בעצם הצופים במהלך הדורות? הם חידשו וקראו כלל, לא מתי שבא לך באמצע, מתי שבא לך בסוף אתה עושה את האותיות סופיות, אלא יש כלל, אם זה כף כפופה באמצע המילה, כף פשוטה זה בסוף מילה, וכן יתר האותיות. הם קבעו מתי כך מתי כך, שאת הגמרא עדיין לא ענית תשובה מלאה, כי אחרי הכל למדנו שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אז כן, גם תאמר לי שעצם צורת האותיות הם לא חידשו, אבל עצם זה שהם קבעו כלל כאן באמצע מילה כפופה בסוף מילה פשוטה, גם את זה הם לא יכולים לחדש. הגמרא עונה, אתה צודק, באמת צריך לומר שכל הכללים האלו גם הם היו מזמן משה רבן עליו שלום, ככה ניתנו למשה מהקדוש ברוך הוא בסיני, אבל במהלך הדורות שכחו מהו הכלל, מתי קודים באמצע ומתי קודים בסוף, באו הנביאים הצופים והם חזרו ויישום, חזרו וקבעו את הכלל הישן שבאמצע תיבה קודים כפוף, בסוף תיבה קודים פשוט. מביאה הגמרא אמרה נוספת, ועוד אמר בירמיה ויתם הרבי חייה ברבה, תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, מזעזער את ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה הסתרי לבני אדם, עמד יונתן בן עוזיאל על רגלה ואמר אני הוא שגיליתי הסתרייך לבני אדם, ילו ידוע לפניך שלכבודי עשיתי לכבוד בית הבא, אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקות בישראל. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו דייקה מה יטעמה משום דעיד בקץ משיח. עוד אמר רבי חייה ברבה, שומעים שאמר את זה רבי ירמיה, תרגום של תורה מי אמר אותו? דון קילוס הגר אמר אותו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. יש אומרים שהוא ממש שמע את זה מהם, ויש אומרים שהוא תרגם לנכון ואמר את זה בפניהם והם הסכימו איתו. על כל פנים, תרגום של נביאים, מי אמר את זה? יונתן בן עוזיאל. ואמר את זה מה שהוא קיבל מפי חגי זכריה ומלאכי. אותה שעה נזדעזעה ארצה 400 פרסה, 400 פרסה. אפשר לפרש, הכוונה היא כמו שידוע היום, כאשר יש מוקד של רעש במקום מסוים בעולם רעידת אדמה, וזה הולך למרחקים עד מקומות מאוד מרוחקים. אותו דבר, תחת שמה כוונה 400 פרסה, זאת אומרת שהיה זעזוע במקום מסוים בארץ ישראל, והגלים של זלה יהיו עד למרחק של 400 פרסה. על כל פנים, אותה שעה זעזעה ארץ ישראל, ויצא בת קול ואמרה, מי שגילה סתרי לבני אדם. כמו שנראה בהמשך, הפסוקים בנביאים הם הרבה פעמים סתומים וחתומים. וכעד על ידי התרגום הזה הוא מבאר את הפסוקים, מי הוא שגילה סתרי. יצא בת קול ואמרה, יצא, הלך יונתן בן עוזיאל עליו השלום, אמר הרגלה ואמר, אני הוא שגיליתי, אבל עשיתי את זה לכבוד שמיים, שלא ירבו מחלוקות בישראל, כי הרבה דברים שם סתומים, ומלא ייצרו מחלוקות, ולכן עשיתי את זה כדי שלא ירבו. עמד להמשיכה לתרגם גם את הכתובים, יצא בת קול ואמרה לו, דייקה, שואלת הגמרא מדוע, למה את הכתובים מהשמיים לא הסכימו לגלות? עונה הגמרא, מפני ששמע את דניאל, אחד מהכתובים זה ספר דניאל, ושם מבואר שמה קץ של משיח, כמו שכתוב עידן ועידן פלג עידן, אז לכן, עידן ועידני פלג עידן, ולכן, כשבחור לא רצה שיגלו את זה, כדי שנמתין לזמן משיח. שואלת הגמרא, בתרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, והאמר רבי קבר אבין, אמר רב חנאל, אמר רב, מה הדכתיב? כתוב שמה בספר, אומר ראשי ספר עזרא. ואצלנו הפסוק הזה יופיע בספר נחמיה. התשובה היא, החלוקה בין הספרים עזרא ונחמיה, זה בעצם חלוקה מאוחרת. אצל רבותינו, גם ספר נחמיה כלול בספר עזרא. כל זה נקרא ספר עזרא, ספר אחד בתנ"ך. לכן רש"י מכנה את זה בשם ספר עזרא, אבל אתם תראו את הטיעון בצד, מופיע שהפסוק הזה מופיע בנחמיה. אז מה כתוב שמה? שהביאו את ספר התורה ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא, ויקראו בספר תורת האלוקים, זה מקרא, קראו בחומש מפורש, זה תרגום. מכאן למדנו שכבר אז היה להם בימי עזרא היה כבר תרגום. ושום שכל, אלו הפסוקים, כלומר הסוף פסוק, כי הידי שתדע איפה הסוף פסוק, איפה מסתיים המשפט, הידי כך אתה מבין, זה נקרא שום שכל, אתה מצליח להבין טוב את הדברים. ויבינו במקרא, אלה פסקי טעמים, המנגינות, שכאן זה טעם משרת, כאן זה טעם מפסיק, על ידי אתה יודע את ההפסקה בתוך המשפט עצמו, זה נקרא ויבינו במקרא, להתבונן, על ידי המנגינה, מעריך, תרחה או תרחה, מעריך, זה משנה את המשמעות, כאילו חומר דברים שיותר מאלו. ואמרי לה, אלה המסורת, דהיינו, העניין של קריב וחטיב, העניין של הניקוד, הניקוד הוא הרבה פעמים משנה את המשמעות, לכן שאומרים שמה כאן הבינו במקרא, זה המסורת. על כל פנים, מה למדנו מכאן? כתוב פסוק מפורש, שמפורש מהמילה מפורש, הכוונה היא שאז בימי עזרא כבר קראו תרגום. אז אם כן, איך אתה אומר לי שתרגום הזה קטע אותו אונקלוס הגר? אונקלוס הגר היה בזמן חורבן בית המקדש, וזה עוד לפני ימי בית המקדש השני, 400 שנה ויותר, יש הבדל ביניהם. עונה גמרא, שכחום וחזרו ויסדו. באמת, התרגום היה קבלה בידם, אבל לאחר מכן שכחו אותו, ואונקלוס סגר, חזר וחידש אותו מחדש. שואלת הגמרא, מה שנדור הייתה דלה זרזעה, ודנביאי זרזעה? עונה גמרא, דור הייתה מפרשן מלטה. דנביאי כמילה למפרשן, וכמילה למסתמן. אומרת הגמרא, מדוע כאשר יונתן תרגם את הנביאים, ארץ ישראל זרזעה? לא, מה זה כאשר אונקלוס הגר תרגם את התורה, ארץ ישראל לא זרזעה? עונה הגמרא, מפני שבדברי התורה הכל כתוב ומבואר, ואילו בדברי הנביאים הרבה פסוקים שהם סתומים, לכן שעה שבא והוא גילה אותם, ארץ ישראל זרזעה. הגמרא מביאה כדוגמה לפסוק בנביא שהוא ממש סתום, דכתיב ביום ההוא, בזמן המשיח, יגדל המספד בירושלים. גמרא דורש במקום אחר שמדובר על עניין של כשבחור ישחט את היצרה. כל פנים, יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מגידון. ולכאורה זה לא מובן. אמר רב יוסף, אלמלא תרגומה דהי קרא, לאי דענה, מה יקרא אמר? אמר רב יוסף, אם לא התרגום של הפסוק הזה, אחד לא יכול להבין אותו, כי לא מצאנו בשום מקום בתנ"ך מספד של הדד רימון בבקעת מגידון. ומה באמת התרגום מתרגם? ביומה הוא יסגר מספדה בירושלים. כי מספדה דח עבר עומרי דקטל יתה הדד רימון בתב רימון ברמות גלעד. מספדה דיושיהו ברמון דקטל יתה פרעו חגירה בבקעת מגידו. התרגום מסביר שבעצם הפסוק הזה מדבר על שני מספדים שונים. מספד הראשון כתוב כי מספד הדד רימון, הכוונה היא מספד של אחאב, המלך אחאב, מר עומרי, שהוא הרג אותו הדד רימון, ואיפה הוא נהרג? הוא נהרג ברמות גלעד. למה היה מספד גדול מאוד? כי בעצם זה היה בשעת המלחמה. ובדרך כלל, גם מלך נפטר בירושלים, כמה יש אנשים בירושלים? אי אפשר לעכב עד שיבואו מכל ארץ ישראל. אבל כאשר המלך שם מת במלחמה, ובמלחמה הרי נאספו כל ישראל למלחמה, ואם כן מלר, בשעה שהוא מת, אז כולם היו שם כבר בפועל באותה מעמד. מלר היה לו הספד גדול מאוד. זה אחד. מה זה בקעת מגידון? מדובר על הספד אחר לגמרי. על מישהו אחר שנפטר בבקעת מגידון. מי זה? זה על המלך יושיהו הצדיק, יושיהו ברמון, שהוא הרג אותו פרעו נכו, פרעו החיגר, בבקעת מגידו. גם שם היה שם מספד גדול, וזה בעצם שני מספדים. זה שומר הפסוק, ביום יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון פסיק, כמספד אחר שהרג אותו הדד רימון, ב' המספד שהיה בקעת מגידון, שזה מי הספידו את מי הספידו? הספידו את המלך יושיהו. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחווה. מה ננהו אנשים? אמר מיה ויתמה רבי חייא בר אבא, זה חגי, זכריה ומלאכי. אינו עדיף מיניה ואינו עדיף מיניה. אינו עדיף מיניה דאינו והביאו לנביא. ואינו עדיף מיניה דאינו חזה ואינו לחזו. כיוון שהזכרנו מקודם שנזכר בספר דניאל קץ של משיח, אז הגמרא מבארת, מביאה איזה פסוק שמדבר בגדולתו של דניאל, שהוא ראה מה שאפילו נביאים בדורו לא ראו. כתוב שם פסוק, וראית אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים שהיו איתי לא ראו. אומרת הגמרא, מי זה אנשים ההם? זה הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. והם עדיפים ממנו, שהרי הם היו נביאים. אומר רש"י, מה זה הגדרה של נביא? לא מספיק שהוא רואה מראות אלוקים, אלא נביאים שונים שפתיים, שהוא הולך ונשלח מהקדוש ברוך הוא, שאומר נבואות לעם. ואת זה לא היה לו. חגי, זכריה ומלאכי כן השליחו לומר נבואות. אבל עומד אומרת הגמרא, הוא עדיף מהם בנקודה אחרת, שהוא ראה את המראה הגדול, ואילו הם לא ראו. שאלת הגמרא, וכי מחר דלחזו, מה הטעם הבעיתו? עונה הגמרא, אגב דינו לחזו, מה זה להם חזו? את הגמרא, אם הם לא ראו, אז מפני מה כל כך פחדו? הרי הם לא יודעים מה לפחד בכלל. את הגמרא, כפי שהם לא ראו, מזלם כן ראה. הנשמה, הנקודה הפנימית שבנפש, היא כן ראתה, הם כן הרגישו שיש פה דבר נורא שמתחולל פה כרגע, ולכן בעצם הם פחדו. אמר אבינה, שמע מן הלומדים מכאן, היי מדהים מבעית, אדם שמפחד, רואה פתאום איזה בעלה והוא לא מבין אפילו מה הוא מפחד, אבל אגב דיו לחזה, מזלי חזה. כפי שהוא לא רואה, יכול להיות שמשהו באותה שעה קורה, והוא לא מבין, אבל המזל שלו כן רואה. ולכן אומרת הגמרא, מה הייתה כאן תהיה? נקרא קריאת שמע. אדם נקרא קריאת שמע, על ידי זה הוא מוסר נפשו ונשמתו לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה מתבטלים ממנו הדינים. בפרט שגמרא ברכות אמרה, קודם קורא קריאת שמע, מזיכין בדילין הימנו. והיא קיים מקום התינופת, מוצא מקום התינופת, ואסור לקרוא שקריאת שמע שמע והיה מחנך הקדוש, לנשוב מדוכתיה 4 גרמידי, יקפוץ ממקומו 400, לא ילך אלא יקפוץ. ואילה, אם הוא מקום שהוא לא יכול לקפוץ ממקומו 400, אז יאמר ככה, עיזה דבית הבחש מן המיני, העיזים בית המטבחיים יותר שמינים ממני, כלומר אומר לשדים, למזיקים, לראו תעסקו איתם, תעזבו אותם. נמשיך, עכשיו בעצם חוזרים לקטע שלמדנו בסוף העמוד הקודם, למדנו שמה שיש פסוק שמה שאומר שהעם ישראל צריכים לעשות את ימי הפורים, והאם האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר. המילים דינה ומדינה ועיר ועיר, הגמרא ביארה מה הפסוק בא לחדש לנו. שואלת הגמרא עכשיו, להשתא דאמרת מדינה ומדינה ועיר ועיר, לדרשה משפחה ומשפחה למטה. זה בא כביכול לומר ששני סוגי משפחות, מה שני סוגי משפחות יש? אמר ביוסי בר חיינה, להביא משפחות כהונה ולוויה שמבטלים עבודתן ובאים לשמוע מקרא מגילה. זה בא לומר למה זה משפחה ומשפחה, שצריכים לבוא גם משפחות שהן כביכול קבוצות, כלומר קבוצה, משפחות ומשפחות שגם הם צריכים לבוא גם כן לבטל. מה הכוונה? אפילו כהנים בעבודתם ולווים דוח אנשי רבון זמרם שיעצרו את העבודה שלהם ולכו לשמוע מקרא מגילה. למה? כדי שיהיה ציבור גדול בעולם דת מלך, ואחר כך ימשיכו בתוך העבודה שלהם ולא יגידו לא משנה נקרא אחר כך לבד או נקרא אחר כך קבוצה לבד. לא, כי שעניין שיהיה ברבעם הדרת מלך פרסום הנס. דאמר יהודה מרק, כהנים בעבודתם ועם דוח אנם ישראל מעמדם, כולם מבטאים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. מכאן, מהדבר הזה שראינו, מקרא מגילה, תנא מאחי, כהנים בעבודתם ועם דוח אנם ישראל מעמדם, כולם מבטאים עבודתם ולשמוע מקרא מגילה, אומר לנו התנא, מכאן, מהדבר הזה שאפילו כהנים בעבודתם עושים את זה, סמכו של בית רבי יהודה הנשיא, שמבטלים תלמוד תורה, נמצאים בית המדרש, עוצרים, ובאים כולם לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה. למה? למדו קל וחומר מהעבודה, מעבודת הקורבנות. ומה עבודת הקורבנות שהיא חמורה, בכל זאת מבטלים אותה בשביל לשמוע מקרא מגילה ברוב עבודת מלך, תלמוד תורה, לא כל שכן. לכן היו מפסיקים ללמוד את המדרש, הולכים בית הכנסת לקרוא את זה יחד עם כל הציבור, ורק לאחר מכן חוזרים ללמוד. שואלת הגמרא, ועבודה חמורה מתלמוד תורה, וכי עבודת קורבנות חמורה יותר מאשר מצד תלמוד תורה? והרי כתוב, כאשר יהושע היה שמה ביריחו, כאשר התחילו את המצור על יריחו, כתוב היא ביות יהושע ביריחו, ויישא עיניו ביער, והנה איש עומד לנגדו וגומר, וישתחו, וישתחווה לו. שואלת הגמרא, דרך אגב, לפני שממשיכים את הקושיה, הגמרא עוצרת כאן באמצע השאלה, רגע, איך יעביד אחי? איך בכלל יהושע ישתחווה לו? והרי אמר רבי שמעון לוי, אסור לאדם שייתן שלום לחברו בלילה כשהכל חשוך. למה? חשינן שמשדו, חושבים שמת, שאתה אומר לו שלום בעצם הוא שד, אז איך פוצלנו השתחווה, אולי אותו אחד הוא שד לילה וחשוך. עונה הגמרא, שאני אתם די אמר לה, כי אני שר צבע השם. הוא אמר לו, אני שר צבע השם, אז הוא אמר, אז הוא יודע שהוא לא שד, הוא אמר, אני שר צבע השם, כלומר מלאך. שואלת הגמרא, ודין ממשק, אולי אותו שד הוא לא מלאך השם, הוא סך כל סתם שד, הוא פשוט שיקר. עונה הגמרא, גמירי דלמה פחי שם שמיים ותלה, קבלה בידם שלא גם השדים מקפידים עוד לא להוציא שמה ותעלה, לכן הוא ידע שהוא לא שד. עכשיו נמשיך לנושא שלנו. שמה ראינו שכשהוא ישוע ביריחו שמה, הוא אמר לו, הלנו אתה אם נצרנו, ראו אותו עם חרבו שלופה בידו, הוא הבין שהוא כבר עשה משהו, אז הוא אמר לו, תגיד לי, הלנו אתה אם נצרנו, למי אתה בדיוק? לאיזה מחנה אתה שייך? אמר לו, אני שר צבע השם, עתה באתי. מה זה עתה באתי? אני רואה שעכשיו הגעת. מה זה עתה באתי? משמע שהיה פה איזה דו שיח שמובאת בו רק התשובה ולא השאלה. מה הדו שיח שהיה ביניהם? הגמרא מבארת, אמר לו אותו המלאך, אמש, כלומר היום לפני השקיעה, זה נקרא אמש, זה נקרא אתמול, ביטלתם תלמיד של בן 40 בגלל שבאתם לכאן כדי להגיע למחנה, אבל לא הקרבתם תלמיד של בן 40, הייתם צריכים להקריב קודם כל את קורבן תלמיד ואחר כך לבוא, ועכשיו עוד הוספתם שביטלתם תלמוד תורה הלילה הזה, כולם צאים בלימוד תורה, אם הייתם במחנה, מלא לא הייתם בטלים, למה אתם צאים פה עכשיו פה? אמר לו, על איזה מהם באת? מה הדבר העיקרי שיפריע לך? אמר לו, עתה באתי, על העבוד שעכשיו, עכשיו זה לילה. קורבן התלמיד זה היה לפני כמה שעות. עכשיו, על העבוד של ביטול תורה. מיד, וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. התוספות מסבירים שלא, הפסוק הזה לא נאמר מלחמת יריחו, אלא על מה שיריחו, מה שהיה היה. אבל הכוונה היא שהוא קיבל על עצמו שמיד הפעם הבא כשייווצר לי כזו הזדמנות, אני אקפיד על עניין של לימוד תורה. ומה הוא עשה? מתי זה הייתה ההזדמנות הבאה? זה היה במלחמה, מלחמת העי. שם כתוב הפסוק, ויהל יהושע בלילה הוא בתוך העמק. אמר רבי יוחנן, מלמד שלן בעומקה של הלכה. כלומר, הוא הקפיד על כל ישראל, שכל אחד ילך עם חברותה וכדומה, שלא יתבטלו שם מתורה באותו הלילה שהם לנו שם ליד העי, כדי שלא ייווצר להם ביטול תורה. ואת זה מתי הוא קיבל על עצמו? קיבל על עצמו כבר כאשר היו שם בתוך יריחו. מה הוא עם מכאן? הוא עם מכאן, כמו שתכף נאמר, אמר שמואל בר עוניה גדול תלמוד תורה יותר מהקרבה תמידי, שנאמר, עתה, באתי. הנה אומר, ממה שהמלאך אמר לו, מה בעיקר הפריע לי על העץ שעכשיו ביטול תורה, ולא אמר לו על קורבן התמיד שביטלתם, למדנו מכאן, שגדול תלמוד תורה יותר מאשר הקרבה תמידים. אם כן חוזר חזרה השאלה, איך בית מדרשו של רבי יהודה הנשיא, אמרו קל וחומר, ומה משפחות כהנים והלוויים מבטלים עבודתם לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר שצריכים להפסיק את הלימוד ואת המדרש שישמוע מקרא מגילה. להפך, מקרא מגילה הוא חמור יותר מאשר, סליחה, תלמוד תורה חמור יותר מאשר עבודה, מעבודת הקורבנות. אז איך אתה לומד לבטל תורה מכוח עבודה? עבודה זה דבר קל, לכן אפשר להפסיק אותו. לימוד תורה זה חשוב. עונה הגמרא, לך שהדי רבים, הדי יחיד. לימוד תורה של כלל ישראל, כמו שהיה שם הסיפור של יהושע, זה בוודאי, לימוד תורה די רבים, זה חמור יותר מאשר העבודה. אבל כאן, זה נקרא תלמוד תורה די יחיד, כלומר, בית המדרש אחד שמפסיקים אותו, בזה עבודת הקורבנות יותר חמורה. ולכן יפה למדו במדרש של רבי, ומה עבודת הקורבנות? שהיא חמורה יותר מאשר לימוד תורה די יחיד, הפסיקו בשביל מקרא מגילה, קל וחומר, לימוד תורה שלנו שיש להפסיק אותו בשביל מקרא מגילה. הגמרא המשיכה להקשות, הוא יחיד קל, וכי לימוד תורה של יחיד הוא קל יותר, והרי והתנן, נשים במועד מענות, נשים, אם יש איזה נפטר בחול המועד, אז מותר להם לענות. מה זה לענות? כוונה היא שהיה דרכם לומר איזה קינה, כאשר כולם ביחד מקוננות יחד, מותר לעשות את זה. נשים במועד, בחול המועד מענות, אבל לא מטפחות, אסור להם להקות על ליבם. רבי ישמעאל אומר, אם היו סמוכות למיטה, משום כבוד הנפטר, מותר גם לטפח, מותר להקות על ליבם. אבל, בראשי חודשים, וכן בחנוכה ופורים, גם מענות וגם מטפחות בזה ובזה, בין הראשי חודשים, בחנוכה ופורים, מותר להם אפילו לטפח. אבל, לא מקוננות, מקוננות, כלומר שאחד אומרת קינה, אומרת בית, וכולם עונים את הפזמון, זה אסור. ואמר רבא בר הונא, אין מועד בפני תלמיד חכם, כמו שכן חנוכה ופורים. כן, מה ראינו מכאן? שבפני תלמיד חכם מותר להם לקונן, מותר להם אפילו בחנוכה ופורים, על ידי זה התבטלו לא ישמעו את קריאת המגילה, מותר להם גם כן, אין מועד חשוב בפני תלמיד חכם, מותר לעשות, וקל וחומר חנוכה ופורים, התבטלו מהמגילה, התבטלו. בשביל כבודו של המנוח הנפטר שהוא תמיד חכם. רואים מכאן שעד רבה, תורה זה יותר חשוב. עונה הגמרא, כבוד תורה כאמרת, כבוד תורה די יחיד חמור, תלמוד תורה די יחיד קל. אומרת הגמרא, יש הבדל. שם דיברנו על אותו המנוח, אמנם הוא תלמוד תורה של יחיד, אבל עכשיו מדובר כשעוסקים בכבודו. כבוד התורה שיש תמיד חכם, אפילו הוא יחיד, זה חמור מאוד, ולכן מבטלים אפילו לגמרי מקרא מגילה מפני כבודו. אבל כאשר אתה מדבר על לימוד תורה של יחיד, כמו שם בית מדרש, זה נקרא לימוד תורה של יחיד, זה לא לימוד תורה של כלל ישראל, את זה לא. תלמוד תורה של יחיד זה קל יותר, וצריכים להפסיק את הלימוד בשביל מקרא מגילה. אמר רבא, רבא רוצה בהמשך לשאול איזושהי שאלה בהלכה, אבל לפני זה הוא מקדים את כל הדברים שברור לו, ואז מגיע לאותה שאלה בדיוק שמתעוררת אחרי כל ההקדמות. אמר רבא, פשיטא לי, עבודה או מקרא, מקרא מגילה, מקרא מגילה עדיף. אם יש עבודת הקורבנות או כרגע לקיים מצוות קריאת מגילה, אז עדיף לקרוא את המגילה. מאיפה למדנו את זה? מקודם למדנו משפחה משפחה, מדרבי יוסי בר חנינא, שהוא למד מהפסוק משפחה משפחה. תלמוד תורה או מקרא מגילה, גם בזה נדע את התשובה. מקרא מגילה עדיף, תפסיק את הלימוד של לקרוא מגילה. מאיפה למדנו את זה? מצמחו שבית רבי, מה שכתוב מכאן, סמכו שבית רבי, שמבטלים מקרא את הלימוד תורה שישמוע מקרא מגילה. אבל עוד שאלה, תלמוד תורה מול מת מצווה, אדם הולך בדרך, מוצא איזה נפטר שאין לו קוברים, מה צריך לעשות? לחפור במקום ולקבור אותו, או לעסוק בתורה הקדושה. בוודאי בית מצווה עדיף, מניין על מדיטניה. מבטלים תלמוד תורה בשביל הוצאת המת ולהכנסת כלה. עוד ספק, עבודה ומת מצווה, יש לאדם עבודת הקורבנות, הוא עכשיו צריך ללכת לעבוד עבודת בבית המקדש, אבל יש לו מצב פתאום מת מצווה. מה עדיף? מת מצווה עדיף, מניין? מבלאח אותו. מה הכוונה? כתוב הפסוק לגבי אדם שהוא נזיר, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, לאביו ולימו, לאחיו ולאחותו, לא יתאמע להם במותם. לכאורה, אחרי שאמרת כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, אז כולל כל המתים כולם. לפסוק הבא אומר לאביו ולימו, לאחיו ולאחותו, לא יתאמע. אלא כל אחד מהם זה בא למד אותנו עוד הלכה. לאחותו, מה זה בא למד אותנו? אומרת הבריתא דתניא. ולאחותו, מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך אדם לשחוט קורבן פסח, אותו הנזיר, או למולד בנו, ושמע שמת לא מת. האם נאמר יכול יתאמה? אמרת, לא יתאמה. ודאי לא יתאמה, למה? כי למד לפני זה כתוב פסוק כל ימי הזירו להשם, הנפש מת לא יבוא. קל וחומר עם אותו הנזיר, הוא הולך לעשות מצווה שקורבן פסח, אז עוד יותר. ודאי שאסור להתאמה, למרות שזה מת מצווה שלו, כמו אביו, כמו כיוצא בזה, אסור לו. אבל יכול, כשם שאינו מתאמה לאחותו, בגלל שהוא נזיר, ועוד יותר אם יש לו, הוא בדרך לדבר מצווה להקריב קורבן פסח, כך אינו מתאמה למת מצווה. הוא הולך באמצע הדרך, אותו נזיר, להקריב קורבן פסח, באמצע הדרך הוא מוצא מת מצווה. אולי גם כן לא יתאמה לו. אז זה הפסוק אמר, ולאחותו, תדקדק. דווקא לאחותו, הוא אינו מתאמה. הוא לא יתאמה, אבל מתאמה הוא למת מצווה. מה למדנו מכאן? שמת מצווה או עבודת קורבנות, מת מצווה עדיף, וצריך לעשות את זה. עכשיו רבה שואל שיש לו, בעיר רבה, מקרא מגילה הוא מת מצווה. אדם הולך בדרך לקרוא את מגילה, הוא רואה מות מלך, הוא מצא באמצע מת מצווה, מה יעשה? הם מיני הוא עדיף. מה שתי הסברות? האם נאמר מקרא מגילה עדיף? שום פרסום מניזה. או אולי מת מצווה עדיף משהו כבוד הבריות? בתר דבעיה הדר פשטה. אחרי שרבה הסתפק, חזר התבונן בדברים והכריע. מה הכריע? מת מצווה עדיף. למה? דעה מרמור, גדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. כתוב בתורה, אם אדם רואה אבדה בדרך, לא תוכל להתעלם. אף פי כן, כתוב הפסוק שם ככה, והתעלמת מהם. לא תוכל להתעלם. מה זה שהפסוק אומר והתעלמת? שהוא צריך להגיד, לא תוכל להתעלם, כמו שהוא מסיים, מה זה אומר, והתעלמת, וכי תתעלם? אלא באה התורה למד אותנו, והתעלמת בהם בניחותה. לפעמים מותר להתעלם, איך? אם האדם למשל, הוא אדם מכובד, מוצא איזה דבר, אבדה, לא נעים לו להתעסק איתה, זה לא יפה, מוצא איזה ארון, לא נעים לו להרים את זה באמצע רחוב. התורה אומרת, מותר להתעלם, למה? פני כבוד הבריות. אם כן, אפילו שכתוב, לא תעשה, לא תוכל להתעלם, מותר להתעלם פני כבוד הבריות. אז אם כן, רואים מכאן כבוד הבריות, זה חשוב מאוד. אז אם כן, הוא הדין לגבי מקרא מגילה, שזה נדחה מפני כבוד הבריות, שלא יהיה המת הזה, ככה זרוק בביזיון ברחוב. גופה. אמר ראשון בן לוי, למדנו למעלה תמרס בדף ב' עמוד ב', הגמרא עכשיו חזרת לדון, להזכיר את המאמר הזה. כרך וכל הסמוך לו, אם יש כרך שמוקף חממת יהושע בן נון, כל המקומות, העיירות, הכפרים הסמוכים שמסביב לו, וכל הנראה עמו, אפילו אם הוא לא סמוך, אלא הוא רק נראה איתו יחד, נידון כי כך וכולם קוראים ביום תדבר. טענה, ואת לנו בריתה. סמוך, אם זה סמוך לאותו עיר המוקפת חומה, אף על פי שאינו נראה יחד איתו, קורא בתדבר. וכן אם הוא נראה, אף על פי שאינו סמוך, גם כן קורא בתדבר. דלק את הגמרא. בשלמה, נראה אף על פי שאינו סמוך, איך זה יכול להיות? משכה הדלק יגון דיאדבה בראש ההר. זה נמצא למעלה בראש ההר, הכפר הזה, ולכן מלא רואים אותו אף פי שהוא לא סמוך. אלא סמוך אף פי שאינו נראה, איך היא משכחת לה? הרי אם הוא קרוב אליו, אז בטח שרואים אותו. עונה הגמרא אמר בירמיה שיושבת בנחל, והרי הפוסקים, תורזה ועוד, שהכוונה היא לא יושבת בעמק, יושבת בעמק אז גם כן רואים. מה שההר תלול, זה לא מסתיר, אלא בנחל הכוונה היא, יש כעין צוק, וזה נמצא מתחת אליו, ואז לכאורה לא רואים אותו. כמה פרקים, כיוון שהוא סמוך, כמו שאמרנו למעלה, בתוך מרחק של מיל, הדין בזה הוא שבאמת הוא נחשב כמו מקום אחד, וגם הכפר הזה קורא בית דבר. ואמר רבי יהושע בן לוי, כך שישר בסוף הוקף נידון ככפר מית עמד הכתיב, ואיש כמכור בית מושב עיר חומה. שהוקף ולבסוף ישב, ולא שישב ולבסוף הוקף. יש לנו דין בתורה שאדם שמוכר בית אז כשהיה היובל נוהג, יש לנו כלל, אם האדם הזה מחר בית בתוך עיר שהיא מוקפת חומה, הוא יכול לגאול, לפדות את השדה שלו, להחזיר את הכסף ולקבל את הבית חזרה, דווקא תוך שנה. אם עברה שנה, הבית שלו הוא לא יכול יותר לפדות אותו, אפילו ביובל לא יוצא. לעומת זה, אדם שקונה, או אדם שמוכר בית בתוך עיר שאינה מוקפת חומה, אז הוא יכול לפדות אותו, וגם ביובל זה חוזר חזרה לבעלים שמכרו. אומר לנו רבי שם הנביא, לא כל עיר שהייתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון, זה נחשב כמוקפת חומה, אלא אם כן הקיפו אותה בחומה לפני שאנשים התיישבו שם. או, כמו שנראה במקום אחר, שאם הקיפו, אם התיישבו מראש על דעת להקיף אותה, רק אז זה מותר. מה לומדים את זה? כתוב בתורה, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה. מושב של עיר חומה. מה הכוונה בית מושב? כוונה בית מושב כזה שכבר החומה קדמה לו קודם לכן. שהוא כף, ובסוף ישב, ולא, שקודם כל התיישב, בסוף ראו אנשים שיש להם כסף, וגם הציבור גדל מאוד, אז החליטו לעשות חומה. דבר כזה זה לא נקרא עיר מוקפת חומה. ועוד אמר בשם לוי, כך שאין בו 10 בטלנים, 10 בטלנים אומר ראשי, הכוונה היא, אברכי כולל שיושבים ביום פנויים, בבוקר ובערב, ושאם לעסוק בתורה הקדושה, נידון ככפר, שאתה אומר, מה כמה שמענו תנינה, איזו עיר גדולה, כל שיש בו 10 בטלנים, פחות מכאן, הרי זה כפר. עונה הגמרא, משם לוי צריך לחדש מה שלא כתוב בריתה, מה? כך הצטיר לי, אבל גדי מחלעים למעל מה? כוונה היא עיר, אם אין שמה אנשים יוחדים שאנשי העיירה מביאים להם כסף שישבו ללמוד מהבוקר עד הערב, אז בוודאי שלא יהיו אנשים. ומילא בית כנסת הזה יש שם, אם לא יש שם 10 אנשים שישבו ללמוד, ודאי שנחדן לדון ככפר. בא לחדש אפילו כך שהוא גדול. ומילא אנשים תמיד מגיעים מעיירות נוספות. אם היום אין לי מסע ומתן עבודה, אז באים בית הכנסת ויושבים ללמוד. אז מקום כזה לכאורה, גם אם אין 10 מטעם אנשי העיירה, לכאורה נדון אותו ככרך. למה? כי אחרי הכל, גם אם אין אנשים שממונים על זה, ודאי אבל שמזדמנים לשם אנשים מרחבי העולם, מרחבי הארץ, ויהיו בפועל אחרי הכל 10 אנשים שעוסקים בתורה. כמה שמר לנו צריך שיהיו 10 אנשים יועדים לצורך העניין. עוד על אחר אחד שבשם הלוי אמר, ואמר בשם הלוי, כך שחרב ולבסוף ישב, היה בתחילה כך, הרי זו חרב, ושוב פעם התיישב, נדון כך. שואלת הגמרא, מה כוונה חרב? אלי מחר וחובותיו, אז קשה על זה, וכי דווקא אם ישב, דווקא אם לאחר מכן בנו שוב את החומות שלו, אין, זה נחשב מוקף חומה, אבל אם לא התיישב, לא חזרו והקיף את החומות, לא, והרי שאין בבריתא רבי אליעזר בן יוסי אומר, כתוב הפסוק, אשר לא חומה, כתוב גם עם ו' וגם עם א', למה בא להגיד לך, אף על פי שאין לו עכשיו, לכן כתוב א', מי שאין לו עכשיו, מי לא קודם לכן עכשיו כעיר מוקפת חומה, אלא מי חרב שחרם 10 בטלנים, עיר שהייתה עם 10 בטלנים, מוקפת חומה, 10 בטלנים, פתאום אין 10 בטלנים, והחזירו חזרת 10 בטלנים, ומילא חוזר להיות לו דין של מוקף חומה וקורא בית יתווה. בואו חנה לעולם, אמן ואמן.